אני אילם אסמאילוב עם החדשות. הלחימה בצפון, 4 כטב"מים שוגרו על ידי חיזבאללה וחדרו לגליל המערבי, 2 מהם יורטו. לגליל העליון זהו כ10 שיגורים בסך הכל. נפילות אותרו במרחב קריית שמונה ומרגליות. זאת בהמשך להזעקות הרבות שנשמעו ברחבי הגליל מוקדם יותר. בנוסף, תושבים במספר יישובים בגליל העליון נדרשים להישאר סמוך למרחבים המוגנים. המגעים לעסקת חטופים במצרים מדווחים כי ישראל הודיעה שמשלחת מטעמה תגיע לקהיר ביום רביעי בערב כדי להמשיך במסע ומתן. בתוך כך נועה ארגמני ששוחררה במבצע ארנון משבי חמאס התלוותה למשלחת של ראש הממשלה נתניהו לביקורו בוושינגטון. בשיחתה עם ראש הממשלה היא אמרה לו, הכי חשוב זה להביא את החטופים הביתה כמה שיותר מהר. יוסיפה, ראיתי את המוות מול העיניים כשאיתי סיבירסקי ויוסי שרבי שהיו איתי נהרגו לידי. הרגע הכי קשה שהיה לי זה שהזנתי לרדיו ושמעתי אותך אומר שהמלחמה תהיה ארוכה. חשבתי שלא אצא מפה. כך נוער גם אני לראש הממשלה נתניהו. מדבריה הביא כתבנו ירון אברהם. הלחימה בעזה, צוות הקרב של חטיבה 7 הוביל את אוגדה 98 לכניסה המחודשת אל חאן יונס, העיר השנייה בגודלו ברצועה, שם חיסלו מחבלים כבר בשעות הראשונות ללחימה. כוח של חטיבת הצנחנים, שגם נכנס ללחימה בחאן יונס, החל בלחימה והשמדת תשתיות טרור במרחב, כך לפי הודעת דובר צה"ל, ממנה הביא כתבנו אורי איזק. בארצות הברית, ראש השירות החשאי קימברלי צ'יטל התפטרה מתפקידה בעקבות ניסיון ההתנגשות במועמד לנשיאות דונלד טראמפ. אמש נערך שימוע בבית הנבחרים בו הודתה כי מדובר בכישלון המבצעי הגדול ביותר של השירות מזה עשורים. בהודעה ששלחה לצוות העובדים שלה היא כתבה שהיא מקבלת אחריות מלאה למחדל הביטחוני. את הידיעה מסר כתבנו אסף רוזנצוויג. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
מי אמר שכל ה-5G הם אותו דבר? תתקדמו לפרטנר פרייבט 5G, רשת הסלולר המתקדמת והמאובטחת ביותר בעולם. להצטרפות חייגו כוכבית 2300, כפוף לתנאים המלאים.
והתחזית, ירידה נאה של עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב של מנור המבטחים. תתקשרו עכשיו.
כוכבית 9699.
מנור המבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
שלום לכם, גם היום אנחנו עם מזג אוויר חם מהרגיל לעונה, הלילה צפוי להיות מעונן חלקית ולח במישור החוף והשפלה. מחר כבר נרגיש ירידה בטמפרטורות שתחזורנה אל הממוצע העונתי. יהיה חום קיצי רגיל, בחמישי הטמפרטורות עולות בעיקר באזורי הערים, ביום שישי נרגיש שוב הקלה בעומס החום. ולפחות עד תחילת השבוע הבא, מזג האוויר רגיל לעונה.
והתחזית, ירידה נאה של עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב של מנור המבטחים. תתקשרו עכשיו.
כוכבית 9699.
מנור המבטחים ביטוח פעם, כפוף לתנאי חברה והפוליסה.
תסים, תדאגו שגם האינטרנט שלכם יטוס. רכשו חבילת חול של פרטנר ותיהנו מחוויית 5G עוצמתית. חפשו פרטנר חול בגוגל, כפוף לתנאים המלאים באתר פרטנר.
את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
כל רגע 96 91 5. תוכנית הנדלן של הצפון עם ליאור ליברמן, אבנר קלמר וירין דורון.
ערב טוב לכם, 6:04 כאן ברדיו כל רגע 96FM, 91.5FM. אנחנו איתכם עד השעה 7, תוכנית הנדלן של הצפון כמדי יום שלישי. זמינים עבורכם גם באפליקציה שלנו, גם באתר האינטרנט שלנו, וגם בוואטסאפ שלנו, 052-596-96. אתם יכולים לשלוח לנו הודעות, ואנחנו נענה לכם על הכל. איתי באולפן נמצאים 2, ליאור ליברמן על הנכסים, שלום לך אדוני.
ערב טוב ירין, מה שלומך?
אני בסדר, בטוב, אתה?
אני במצוין, חוץ מזה שחם נורא, הכל בסדר בסך.
אבל אתה יודע, לימדת אותי שהחום בחוץ משפיע גם על החום בנדלן.
החום הזה, אבל עובר את כל הגבול, אני חושב
כן, ואגב, אתה יודע, הייתה ירידה בטמפרטורות, אבל ציינו, תקשיב, ציינו בכל תחזיות מזג האוויר שבאפול הספציפי, כי זה עמק ועניינים, עומס חום קיצוני.
וגם לחוט, שזה יותר נורא.
ואתה כמובן מסתובב הרבה בעמקים. אבנר קלמר, קלמר פיננסים, שלום גם לך.
ערב טוב, מה נשמע?
אני בסדר גמור, איך אתה?
אבנר היה פעיל בשבוע האחרון, מאוד, יש לציין.
אתה פותח עליו עיניים?
אני לא פותח, אני מפרגן, היה פעיל מאוד. גם בעשייה, גם מול השמיים, נתן לנו עבודה, עזר לנו, תמך בלקוחות, שצריך לפרגן, מפרגן.
תן דוגמה, מה ככה העסיק אותך השבוע?
עכשיו הרבה מתעסקים באיחוד הלוואות, אפילו מחזור משכנתאות, נרחיב על זה בהמשך. אפילו שסביבת הריבית היא גבוהה, נזכיר שוב את החטופים שאנחנו מחכים לשובם.
120 כאלה, לצערנו התבשרנו ביומיים האחרונים על עוד שניים שנרצחו בשבי, וזה עוד שניים שאנחנו איחרנו לחלץ.
לגמרי.
נגיד רק שגם בגליל העליון וגם בקריית שמונה, ובכלל בצפון, יש הערכות ספיגה, מועצות אזוריות שאומרות לנו כל הזמן להיות מוכנים ולהיות בקרבת ממדים, כי יש חיסולים בלבנון, וכשיש חיסולים בלבנון יש איומים. נגיד שגם היום הזה יתאפיין בהרבה מאוד אזעקות וכתבמים וירי רקטות, אז אנחנו כמובן נעצור הכל ברגע שתהיה אזעקה ונתריע עבורכם. אם אתם מאזינים לנו, אז קחו בחשבון שאתם תוכלו לדעת כל הזמן מה מתרחש מבחינה הזו. בהמשך אנחנו נדבר עם עורך הדין זאב גלר על ענייני ירושה, וזה מאוד מאוד מעניין. אז אם אתם רוצים לשלוח הודעות למומחה שלנו לענייני ירושה, 052-596-96.
חשוב להדגיש שזה תחום מאוד מאוד מעניין, ואם יש לכם שאלות וסוגיות, תפנו אלינו, תשלחו הודעות ונענה על הכל.
אפשר גם אנונימי.
אני יכול להגיד לך שדיברתי לפני השידור עם זאב, וככה יש ירושה טבעית, ככה שקורית למי שלא עושה צוואות, ויש צוואות שאתה יכול לתכנן את הירושה שלך.
אני מכיר את גלר משנת 2008, ראינו וחווינו בכל שנותינו בתחום הנדלן, הרבה מאוד סיפורים לא נעימים, ועדיף שתקשיבו לתוכנית היום ותימענו בהמשך מהסוגיות האלה.
מהסיפורים הלא נעימים. תוכנית הנדלן של הצפון, מהדורת יום שלישי, 23 ביולי, יוצאים לדרך. טוב, היום אנחנו נדבר על הרבה מאוד נושאים, אבל גם, אתם יודעים, לא יודע אם שמעתם או לא, אבל היה ביום ראשון כנס בעמק ישראל, שבעצם המועצה האזורית עמק ישראל, ביחד עם הרבה מאוד רשויות, ביניהם גם הרשות בדימונה ומועצת הנגב, שם עסקו בנושא הזה של שדה התעופה המשלים לנדבק בעמק ישראל, על ההשלכות שלה, ומי שבעצם דיבר בנושא הנדלני ובנושא של בניית מגדלים, בניית דירות, התחדשות עירונית ועד כמה השדה הזה יכול להגביל אותו, הוא ראש עיריית מגדל העמק, יקי בן חיים, והוא מיד יהיה איתנו. אבל אני רוצה קודם כל לשאול אותך, ליאור, הזכרת שחם לך, אני רוצה לשאול אותך לגבי ענייני נדלן בשבוע הזה. האם אתה מזהה שהקיץ מתחמם, או שאנחנו ככה חם לנו מדי?
כמו שדיברנו בשבוע שעבר, אני חושב שהמגמה מאוד מאוד ברורה, ובכל פרלמנט, בכל שיחה שאנחנו מקיימים, גם עם קולגות וגם עם יזמים, כולם מדברים על אותה סיסמה. שנת 2025 הולכת להיות שנה מאוד מאוד קשוחה לאזורים שלנו, גם אפולה, גם מגדל העמק, גם נוף הגליל, בטח בית שאן, וגם דבריה.
תסביר מה הקשוחה.
העניין של ההיצע, הביקוש יעלה על ההיצע.
הוא כבר עכשיו עולה על ההיצע?
עוד לא, חשוב להדגיש.
אני חייב להגיד משהו בנושא הזה. היום העברתי לבנק פרויקט לאישור ליווי בנקאי, והם ביקשו ממני להתייחס במייל למה הצפי באפולה. זה, והלכתי וחיפשתי ובדקתי ורשמתי, אין עתודות קרקע באפולה. אין משהו משמעותי שאפשר להגיד, זה יכול להשפיע.
אבל כרגע ליאור אומר שיש עצה.
היום ישבתי עם יזם מאוד מאוד בכיר בעמקים, לגבי השכונות העתידיות ב-1, ב-2, ושאלתי אותו שאלה פשוטה, הכי פשוטה שבעולם. מתי בשכונת ב-1, ב-2, אנחנו נתחיל לבנות, נראה טרקטורים שבונים. כן, חטיבת כפיר. הוא אמר לי בין 4-5 שנים. מה שאומר מבחינתנו,
אגב, אני
כרגע, ודיברנו על זה בחודש האחרון בתוכניות.
ודיברנו על זה גם עם ראש העיר בתום הבחירות, והוא אמר שתוך שנה יהיו עבודות תשתית.
אני כבר את הבדיקות שלי ערכתי ועשיתי, כי אני מסתכל שנה ושנתיים קדימה למנת לדעת מה אני הולך לשווק בעתיד. ולצערי, כן, אני צריך לצאת החוצה, לחפש את מזלי במקומות אחרים, כי באפולה נותרו.
אבל זה כי היזמים מחזיקים את עתודות קרקע ולא משחררים.
לא נשארו עתודות קרקע, שכונה צי אחד.
לא, אבל אתה סיפרת לי שיש יזמים שמחזיקים קרקעות, אבל עדיין לא מחליטים לבנות.
הם מחזיקים בקרקעות כי הם בתהליך רישוי מול עיריית אפולה, בתהליך היתר בנייה, שזה לוקח זמן, יש מכון בקרה שמקשה מאוד מאוד על התהליך. יש יזמים שהם קצת יותר חכמים ומשכילים להבין שאם בשנת 2025 המחירים עולים, אז שווה להם להמתין את החצי שנה. חבר'ה, אנחנו בתקופת מלחמה, חשוב להדגיש את זה. עלויות המימון, אבנר יכול להדגיש את זה בנושא הזה, מאוד מאוד יקרות. אין ידיים עובדות כמו שיזמים מייחלים.
אבל אתה מבין מה קורה פה, אני יכול להיות. והבנייה מאוד מאוד יקרה,
שנייה, הבנייה מאוד מאוד יקרה, אוקיי? היום, אם אתה יושב בתור יזם עם קבלן מבצע, ורוצה להניע פרויקט של 70-80 יחידות, הוא נותן לך הצעה מאוד מאוד גבוהה, נכון לעכשיו, כי אין ידיים עובדות. אבל אם בעוד 3 חודשים, נגיע לאזור החגים, חודש אוקטובר, נסיים את המלחמה, גם בצפון וגם בדרום.
הפועלים יחזרו אולי.
הפועלים, אני לא אומר שהם יחזרו, אוקיי, אבל השקט במדינה והיציבות תתחיל לייצב את המצב, אז נוכל לגרום לתהליכים קצת להירגע, וההצעות יהיו יותר נדיבות וטובות, גם עבור הרוכשים, שזה מתמטיקה נפרדת, וגם עבור היזם, ונוכל לראות תהליכים שהם רוקמים אור. כרגע, אני לא חושב שאנחנו יכולים לדבר על פרויקטים חדשים. מה שיש זה מהחצי שנה האחרונה, דברים חדשים, אי שם בשנת 2025, תחילת שנה.
וזה משליך כמובן על סחירות, נכון? זאת אומרת, אם אין בתים חדשים, אנחנו גם נתחיל גם לראות את הסחירות הולכת.
גם בשבוע האחרון, בעקבות התוכנית של שבוע שעבר, גם את הסקר הזה בדקתי. היום באפולה, בבנייה, זה אומר שתוך שנה, עד שנה נקבל דירות עבור השכרה, כמו שאתה אומר, יש בערך, אם קבוצת חסון בונה 108 יחידות ברובע, ונניח ש-30% זה להשקעה, ובשיא אחד מהבדיקות שעשיתי, בוא נגיד שיש סדר גודל של 400 יחידות בשנה הקרובה שעתידות להימסר, בוא נניח שגם 30%, זה כמות מאוד מאוד קטנה עבור עיר תוססת, עיר שמושכת אליה זוגות צעירים, ואם אתה קצת מסתכל ברשתות החברתיות, יש המון המון זוגות צעירים שנמשכים לעיר הזאת, במיוחד עם כל מה שקורה באפולה הילית במגזר החרדי, ואנחנו רואים שהעיר הזאת קולטת והיא מקום שלישי בארץ בהגירה חיובית. כ-300 אנשים מגיעים מדי חודש לעיר אפולה, ושלא נדבר על העלייה של הצרפתים שמתקשרים בלי סוף מהחודשיים האחרונים.
אולי נדבר על זה מתישהו ברחבה, כי אתה, גם עכשיו אנחנו רואים את משרד העלייה והקליטה עושה כל מיני קמפיינים שבעצם מזמינים עולים חדשים לכאן.
אגב, לגבי הקרקעות שיזמים לא בונים עליהם, אז ראיינו פה לפני כמה חודשים את היזם שהבח, והוא אמר שהוא קנה קרקע ל-30 וכמה יחידות דיור, והוא לא מתכוון.
לא, אני יכול להגיד לך שהוא רוצה להתחיל לבנות, אבל הוא לא יכול כרגע, כי המכון בקרה דורש את העניינים שלו.
אבל זה לא משמעותי, פה 30, שם 50. לא, זה משמעותי. לא, זה משמעותי, ואני רוצה...
ירין.
חברים, לא יכול להיות שיזם יחזיק.
התחלנו שיווק של 41 יחידות בחודש.
יזמים מחזיקים בעתודות קרקע ליאור כדי להעלות את המחיר, מחכים שהמחיר יעלה, ובסוף זה משפיע על כולם.
אני רוצה, אני יפנה אליך את השאלה. ישבנו היום בפרלמנט, בבוקר, בארומה, כמו שאנחנו יודעים, לא הלכתי אולי כמעט חודשיים, באתי היום, וישב יזם בכיר על השולחן, ושאלתי אותו, אני שואל אותך, היום אתה הולך לבנות, בשנתיים הקרובות יש לך צפי ל-100 יחידות. מה חדש? מה רכשת בחצי שנה האחרונה? אתה יודע מה עונה לי? כלום, אין מגרשים. ושאלתי אותו שאלה אחרת, קצת יותר קשה. ואם יהיה מגרש שתרצה לרכוש אותו, ואותו בחור פרטי, תגדיר אותו, שהוא מחזיק באותו מגרש, יעשה סבב קבלנים להבין איזה הצעה הוא מקבל? איזה סבב יהיה? ההתמחרות תהיה כל כך קשה, ואני מבטיח לך שיחידת קרקע, אם אנחנו היום מוכרים ב-350,000 שקל ליחידה, זה גם יגיע ל-400 ו-400 פלוס בשנה הקרובה. כי אין אופציות, אין אלטרנטיבות אחרות.
היצע וביקוש.
ואתה צריך להבין שהמנגנון של אותם יזמים טובים, שכבר בונים 30 שנה קדימה, זה אותו מנגנון, הם צריכים להפעיל את המערכת. יש להם מהנדסים, יש להם מפקחי בנייה, יש להם מן הסתם חומרי גלם שהם רוכשים, קח את קבוצת חסון, קרמיקות שהם רוכשים, מייבים.
אנחנו נדבר בהמשך גם על מי בונה.
שפתח איזה שיחה שלמה.
גם על מי בונה.
אתה עוצר אותי בזמן.
היום במחלקת החדשות דיברנו על 11 שוהים בלתי חוקיים במקרה אחד, במקרה שני על 4 שוהים בלתי חוקיים. כולם אגב
רוצים להתפרנס.
כולם באו לבנייה.
רוצים להתפרנס.
לא לחקלאות, באו לבנות בתים. כנראה שיש ביקוש. אני רוצה רגע לפני שאנחנו מציגים את האורח היקר שנמצא לנו על הקו, אני רוצה קודם כל לשאול אותך, אם אתה יודע מה המגבלה של בנייה לגובה באפולה?
באפולה אני יודע שיש פרויקט פינוי-בינוי שרוקם אור וגידים. אני לא חושב שאפשר לבנות באפולה מעל 20 קומות. לא מכיר פרויקטים כאלה. מדובר על שכונת קורש,
בגלל כדאיות או בגלל חוקים?
אני המאמין שלי בעיר שיש לה אופק עתידי של בנייה, גם שכונת ניר העמק, שכונת הפעמון, וגם שכונת B1, B2, יש עתודות קרקע שצריך ליישם, תשתיות, פיתוח ולבנות.
אבל הפתרון לחוסר, הפתרון לחוסר בהיצע, זה גם לבנות יותר קומות.
זה שיעשו בשכונות החדשות. אני לא חושב שבעיר שאתה רואה מסביבך בניינים של 8 ו-9 קומות, יקום מגדל של 30 ו-40 קומות. לא מכיר מושג כזה. גם מבחינת תשתיות...
אין ברירה. אז אני רוצה לחדש אותך, לחדש לך. אין ברירה, כי אנחנו נגיע למצב שאם לא נכבוש את לבנון ולא נגיע לביירות, יהיה חסר פה קרקעות לבנייה.
אתה יודע, זה לעתיד.
אני רוצה לצרף. אדם שמבין דבר או שניים בפינוי בינוי, עשה על זה מחקר, וגם מבין שיכול להיות שיקום פה בקרוב משהו שיתרוף את כל הקלפים. שלום לראש עיריית מגדל העמק, יקי בן חיים, שלום לך.
שלום ירין, שלום ליאור, מה שלומכם?
שכחת את אבנר.
אבנר כאן.
שלום אבנר.
אתה יודע, גם הם שמעו את הכנס הזה שהיה במועצה אזורית עמק ישראל, כנס שבעצם מתנגד מצד אחד לשדה תעופה בעמק, אבל בעד שדה תעופה בנבטים, ואתה בפאנל דיברת איתנו על בעצם הסיפור הזה של נדלן, שהתחדשות עירונית, על הסיפור הזה ששדה תעופה יש לו הרבה כוכביות, וזה יכול גם מאוד מאוד להשפיע על שכונות רבות במגדל העמק. בוא תחזור על הדברים שסיפרת בכנס, כדי שהמאזינים שלנו שפספסו יבינו.
תראו, אני מאז כניסתי לתפקיד מנסה להריץ וליזום ולהוציא לפועל את תוכניות הפינוי בינוי פה בעיר, ואני נתקל בבעיה אחת עיקרית. משרד הביטחון אוסר עלינו בהחלטה גורפת בנייה של למעלה מ-30 מטרים לגובה. מי שמבין בבנייה מבין ש-30 מטרים זה בזיבות 9-10 קומות.
מה שיש כיום.
בדיוק. עכשיו, מי שעוד יותר מבין בבנייה מבין שהיום הרווח של אותו יזם במגדל העמק זה 1-6-7. מה זה אומר? זה שעל כל דירה שהוא הורס, הוא צריך לבנות 6 או 7 דירות כדי שזה יהיה כלכלי לו. עכשיו, זה ברור לכם ולכולם שבעשר קומות לגובה, יזמים לא יבואו ולא יעשו פה בינוי בעיר. אז אני בא למדינה ואומר למדינת ישראל, יש לך מדינה יקרה שתי אופציות. באופציה הראשונה, את מאשרת לי בנייה לגובה. ואם את מאשרת לי בנייה לגובה, אני לא צריך ממך שקל. יש לי יזמים שעומדים פה בתור.
בנייה לגובה כמה קומות זה? כי היה לנו ויכוח.
15 קומות.
15 קומות זה מינימום.
זה 45 מטרים, ירים. זה לא... כזה גבוה.
כן, אבל אנחנו יודעים שמגדל העמק מבחינה דמוגרפית היא...
טופוגרפית.
טופוגרפית היא...
יפה,
נוף העמק למשל זה אזור שהוא קצת יותר גבוה, ושכונת מצפה העמק למשל היא יותר נמוכה.
זה מה אבסורד ליאור?
מה?
שבמגדל העמק יש החלטה גורפת, שים לב, גורפת, לכל העיר 30 מטרים גובה. זה בדיוק מה שאנחנו טוענים. לא נעשה שם שום עבודה רצינית. אי אפשר לתת 30 מטרים גובה בשכונת נחל הדבי, כמו שאתה מכיר, לעומת אותם 30 מטרים גובה בשכונת נוף העמק.
נכון.
אז הם בדיוק הנקודה, לא הייתה התייחסות רצינית לבעיות האמיתיות של מגדל העמק. הבעיות האמיתיות שלנו הן מאוד פשוטות ליאור. אנחנו במקום השלישי בארץ, כעיר שיושבת על הקו, על השבר הסורי-אפריקאי, היה משמעות, אני לא רוצה להפחית את התושבים, אבל זו המשמעות, שהערים דבריה, בית שאן ומגדל העמק, הם שלושת הערים הכי מועדות להיהרס לגמרי ברעידת אדמה. עכשיו, אני בא למדינה ואומר להם, חבר'ה, תקשיבו, אין לי פה עניין של כסף לאותו יזם, היזמים לא מעניינים אותי, אותי מעניין את הבחורה הזקנה, הקשישה, בת 70, 80, שבקומה 3 או 4 בלי מעלית
בבניין שנבנה בשנות ה-80
וכל מה שחסר לה מה שנותר לה בשעת הזקה זה לשבת בבית ולהתפלל. מה היית עושה? תרד 4 קומות ברגל? לא. אז מישהו חייב לתת לנו פתרון. אי אפשר לבוא ולהגיד, אתם לא יכולים לבנות יותר מ-30 מטרים, תתקעו, שימותו אצלכם אנשים ברעידת אדמה, שהעיר תישאר בצריכה ומוזנחת ומטונפת. זה לא עובד ככה.
ומה בעצם שדה תעופה בעמק, בעמק ישראל, עלול
ל... עוד יותר גרוע.
תסביר.
עוד יותר גרוע.
זה הגדיל את האיסורים.
א', הוא מגדיל את הדווח, כמו שהסבירו בכנס, זה לא רק העיר מגדל, העיר כבר לא תוכל לבנות. זה מדובר על... הגבלות
בנייה
בכל האזור עד לחיפה.
אגב, בחיפה הייתה מחשבה לרגע להאריך את השדה בחיפה, ומי שמכיר יש ליד את שכונת גניה ואת המחלים, ויש שם תוכניות בתהליך, ומיד אמרו לכל מי שבתהליך בתוכניות שם, תעצרו את כל התכנונים, עד שנקבל החלטה לגבי שדה תעופה. אגב, זה הפך את כל הפרויקט שם ללא כדאי. לדעתי שם המצב עוד יותר גרוע מהמצב בשבינים במגדל העמק. וזה פשוט עצר פרויקט שלם של אלפי יחידות דיור.
אבל אני רוצה רגע להבין שנייה אחת משהו אחד. יקי, ברוך השם, כבר 3-4 חודשים בתפקיד. קודמו, אלי ברדה, עלה אלינו לשידור מספר פעמים. אני רוצה להבין, אז על סמך מה אותם יזמים שכבר 5 שנים חורשים את העיר, או 4 שנים חורשים את העיר, וקיבלו מתחמים מסוימים, וכבר ביצעו החתמות, וכבר נותנים לדיירים תחושה שבעוד שנה, שנתיים, 3, אנחנו כבר מתחילים לראות פה פרויקטים שזזים. על סמך מה ניגשו אותם
אני
יזמים?
אני יכול להגיד לך, ליאור, אנחנו נתחיל לראות פרויקטים שזזים למרות המגבלות. מגדל העמק קיבלה אישור ל4 מתחמים, שהם הולכים להיכנס למסור רשויות. מה זה אומר בדיוק?
אני רוצה שתסביר את זה, אני מבין את זה, אני רוצה שתסביר את זה לתושבים.
אני אסביר כמה המדינה עושה טעות. כמה המדינה עושה טעות, כי הם לא נותנים לנו לבנות לגובה, אז הרווח היזמי של אותו קבלן יהיה כ10-12% פלוס מינוס. באה מדינת ישראל ואמרה, בצעד מבורך, אני לא אומר שלא, אני באמת מברך על הצעד הזה. מצידי גם להפוך את כל העיר לכזאת, וזאת המטרה שלי, שהמדינה תשלם ליזם את ההפרש בין זה שהוא היה יכול להיות כלכלי.
קרקע משלימה, או
לא
מזומן.
בקרקע, אלא נתנו לנו רק 600 יחידות קרקע משלימה, אלא בצורה של כסף, של כסף נזיל, כסף מזומן, לאותו יזם. עכשיו, מצד אחד זה מבורך, זה מדהים, כי זה הפתרון לעיר שלי, אבל מצד שני למדינה זה עולה מיליארדים, אני יכול לעשות את זה גם חינם.
יקי, אבל אצלך, אצלך הבעיה היא הרבה יותר חמורה.
גם אתה יודע, לבנות על המדינה זה בעיה.
התוכנית מיתר של מגדל העמק, ויקי יסכים איתי פה, אנחנו יודעים מה הולך לקרות ב5 שנים, וזהו.
6,000 יחידות דיור נוספות.
וזהו, וזה נגמר.
זה נגמר, ובגלל זה אני היום יכול לתת לכם סקופ ראשון. עיריית מגדל העמק הולכת לעצור את הסכם הגג. אני חושב שאני הולך להיות העיר הראשונה בארץ שהולך חד משמעית לעצור את הסכם הגג.
ומה זה אומר מבחינת התושבים?
יש לנו עוד אייטם שלם, השיחה הבאה. מבחינת התושבים זה לא אומר כלום, מה שזה אומר מבחינת העיר שלי, זה דבר מאוד פשוט. הולכת לקום כאן עיר חדשה.
אתה רוצה את הישן לחבר לחדש. זה המסר שלך, זה המוטו.
ברור, קודם כל ברור, ואם אני לא אעצור את הסכם הגג, יהיו לי פה 2 ערים שאני לא אוכל לתפעל את אחת מהן. מסיבה מאוד פשוטה, העיר החדשות הולך לכלול 20,000 תושבים, והולך להעלות לנו לתחזק אותה כ15 מיליון שקלים לשנה. אין לי את הכסף הזה. אנשים בהסכם הגג לא שמו שם מסחר, אין שם מסחר, אין שם עוגנים כלכליים. אנשים בטח יודעים שמארנונה רגילה לבית אי אפשר לתחזק עיר. אז אם אני לא עוצר את הסכם הגג ומאמיס לשם מסחר ועוגנים כלכליים לעיר, אני לא ממשיך את הסכם הגג. וואו. אני לא אקבור את העיר, בוודאי.
טוב, יקי חושב ארוך, שזה...
אני שמח שהוא חושב ככה,
ואני ככה מנהיגות צריכה לעשות.
אני אגיד לך מה. אני ויקי המון המון שנים חברים, וערכנו הרבה הרבה שיחות... עוד מהתקופות העבר. וטיילנו גם בנוף הגליל ביחד, ואתה רואה שם ראש עיר בולדוזר, שבא ומחליט ומקיים, והופך את העיר הזאת ל4 מתחמים, והפרויקטים האלה כבר בשלב של הגשה לוועדה מחוזית, ולשינוי תב"ע, ואתה יודע מה אפילו, בוא נדבר על המערכת חשמל שרונן פלוט פרסם. וואלה, התחילו לעבוד כבר, יש קווי חשמל מתחת לאדמה.
אגב, גם אצלי זה להיות פה.
אני שמח, ככה צריך, אם לא תדרוש.
אנחנו תוך חודש מתמינים את קווי החשמל במרכז העיר.
אני שמח, העיר הזאת, מגדל העמק זקוקה לשינוי בכל הבניינים הישנים.
מגדל העמק זקוקה, ליאור וירין ואבנר, מגדל העמק זקוקה לעוגנים כלכליים. בעיר מגדל העמק אין עוגנים כלכליים, למעט אזורי התעשייה שהולכים ומתרוקנים, שהם היחידים שמכניסים לנו ארנונה.
חד וחלק, אגב, דיברנו, בלי העוגנים האלה אין לכם זכות קיום.
ודיברנו עם יאקי, יאמר לזכות יאקי, שגם לפני שהוא נבחר במערך הבחירות, הוא אמר את זה, אנחנו לא יכולים רק על פרט סנטר לבנות את הכל, אנחנו נצטרך.
אתה מבין את הכוח הכלכלי שיש לו מאותם מתחמים מסחרים, ממפעלים, ממפעלי הייטק?
בוא אני אספר לך משהו שהאיר את עיניי והפיל לי את הסימון. אני דיברתי עם סימון אלפסי, ראש העיר הפורש של יוקנעם, והוא נתן לי נתון שאותי הדהים למרות כל שנותיי בפוליטיקה, אותו לא ידעתי. והוא מספר לי שבשנת 1989 הוא נסע להפגין מול הכנסת עם תושבי יוקנעם, אתה יודע מה הוא רצה? להיות מגדל העמק. זה בדיוק מה שהוא סיפר לי. והיום, עיריית יוקנעם לא חיה יותר על מענקי איזון. היא מחזיקה את עצמה כלכלית לבד. אנחנו היום מקבלים 16 מיליון שקל בשנה מענקי איזון, שתבינו, אני רוצה להיות עיר נורמלית, שמקיימת את עצמה.
אתה מבין את האבסורד, אומר למדינה, אני לא רוצה את הסיוע שלכם, אני רוצה להתקיים עצמאית. והמדינה מונעת את זה ממנו.
כי המדינה...
עוד מילה אחת,
כי אנחנו מדברים פה פרפרזה, אמנם מדברים על מגדל העמק, אבל יש את בית שאן ואת דבר, הרי הפריפריה שמשוועות לעזרה הזו, המדינה פשוט נותנת לה את העתין, אבל בעצם היא לא מנתקת אותו, וככה היא משאירה את המצב הקיים. היא לא גורמת לעיר כמו שיקי רוצה להתפרץ, להתפוצץ ולהתקדם קדימה. היא משאירה את המצב הקיים בזה שהיא משאירה אותה מחוברת אליה בחבל טבור.
רק בזכות הדבר הזה גם הוא ימינה את ההגירה השלילית שיש למגדל העמק כבר מספר שנים. זה הבסיס. ואתה יודע מה הנתון החשוב? שאני רואה שהוא דווקא במגמת עלייה, המחיר ממוצע למטר במגדל העמק. ויקי מספיק שנה בתחום הנדלן. נמכרה דירת 4 חדרים.
התראה. קריית שמונה.
כן, אנחנו בשידור, רק נגיד שיש עכשיו אזעקות בקריית שמונה, ירי רקטות וטילים, ואם אתם מאזינים לנו באזור הזה, האזור המפונה צריך לומר, אנא ייכנסו למרחב מוגן.
אני רוצה לתת את הדוגמה החשובה ביותר מהשבוע האחרון, שנמכרה דירת 4 חדרים בשכונות הוותיקות, ברחוב העצמאות, בקומה שלישית ללא מעלית, מעל 1,000,000 שקלים, ויקי עכשיו,
מה?
החזה שלו מנופח בצורה טובה.
אני בשוק, ליאור, אני לא מאמין לך.
אמיתי לחלוטין, זה אומר שאנשים מאמינים בעיר הזאת.
אתה מדבר על מיליון שעלתה 700,000 שקל עד לפני שנה.
נכון, והמחיר ממוצע למטר הולך והוא במגמת עלייה.
ובוא נגיד לכם עוד משהו, ליאור, עוד משהו. ליאור, ארין ואבנר, אם מישהו מכם חושב על להשקיע, אני ממליץ לו בחום להשקיע בעיר החדשה שלנו, ואני גם אגיד לך למה. זאת הולכת להיות בסופו של דבר עיר עם 20,000 תושבים, עיר שלמה חדשה עם הפסיליטיז הכי יפים בארץ, עם מתנ"ס מדהים, עם מתקני כושר ספורט ופארקים מדהימים, וכל זה היום אתה יכול לקנות ב1,500,000 שקלים. תאר לך לבד בעוד 5-6-7 שנים כמה הדירה הזאת תעלה. אז חברים, מי שרוצה להשקיע בעיר החדשה מוזמן לפנות
לליאור. רגע, לפני שמשקיעים, יקום שדה תעופה או לא?
לא יקום.
חד משמעית. גם במגדל העמק שיצא, רק השבוע נסגרו מכרזים לכמעט 400 יחידות דיור. מחיר מטרה, דירה להזכיר.
זה אומר שדירה להזכיר זה פרויקט כל כך מבורך.
5 יזמים התחרו פה על דירה להזכיר, שתבין.
אני רוצה להבין את הסגנון של המכרז קצת יותר לעומק, אם ברשותך אתה יכול להסביר לנו.
אגב, רגע, רק לפני שנגיע לדירה להזכיר ותכף נדבר עליו, אני יכול לספר לך ששבוע, לפני שבועיים עשיתי פה כנס אצלי בעיריית מגדל העמק של איגוד קבלני הצפון. יכול לספר לך שהקבלנים הכי גדולים הגיעו לעיריית מגדל העמק, ווואלה, שמעו והתרשמו ומתכוונים לבוא להשקיע כאן.
מה זה אומר?
דירה להשכיר זה מכרז שמחייב את היזם להשכיר את הדירות שלו לטווח ארוך, שים לב, לטווח ארוך עם מחיר מפוקח של שכירות.
של העירייה או של מינהל מקרקעי ישראל?
השמאי הממשלתי קובע את המחיר.
אותו יזם. היזם שזכה זה האחים בוסקילה, נכון. והוא הולך לבנות על חשבונו ולהזכיר את הדירות האלה לדווח ארוך ולקבל את הכסף. מה היתרון של אותו דייר? שהשכירות שלו הולכת מפוקחת לדווח ארוך. זאת אומרת, מדינת ישראל באה ואומרת, בואו לגור במגדל, ומחיר שכירות מפוקחת ולא יקר.
וזה גם פתרון דיור לדווח ארוך.
זה כמות יחידות מאוד מאוד גדולות עבור מגדל העמק, זה משמעותי מאוד.
אגב, זה אולי פתרון לזוגות צעירים.
אני רוצה להדגיש
גם... אתה יודע שזו התוכנית המרכזית שלי, תמיד, תמיד, תמיד הייתה לבנות מעל המרכז המסחרי, וזה מה שאני עדיין מנסה ליישם, להביא לכאן זוגות צעירים שיגורו מעל המרכז המסחרי, בשכירות מוזלת, ארוכת טווח, וזה מה שיחסית את מרכז העיר.
אגב, בגרמניה 90...
אתה צריך אבל, יקי, לא לשכוח, אתה צריך פאב, ואתה צריך... אוקיי, בתי קפה.
אני אענה לך, ברגע שיבואו, אני אומר לך, שברגע שיבואו לגור פה 1,000 אנשים למעלה, אני מבטיח לך שגם רשת ארומה תרצה לפתוח פה בית קפה, בגלל שיהיה לה את כוח הקנייה. זה בדיוק הנקודה. אני אביא את כוח הקנייה, הרשתות יבואו לבד.
באנרגיות שלך, כאן בשידור, אני עוד לא ראיתי אותך לאחר הבחירות, אני אגיע בהמשך, אני מבטיח, אבל באנרגיות שלך, ככה אתה תצליח, ואני מאחל לך בהצלחה, והלוואי והעיר... תזכה למה שאתה מאחל.
מזמין אתכם ב-20 לאוגוסט ל-5,000 איש שיבואו לפה לססון שאולו וחוויה מטורפת, ובכלל לכל האירועים שמתקיימים בעיר, את מולגה יוחמן, יורו, ו... יש פה קרנבל שלם.
כל הכבוד, יקי.
יקי בן חיים, ראש עיריית מגדל העמק, תודה רבה.
שמחתי כרגיל.
תודה רבה שהיית איתנו. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, שוב נזכיר, ירי, רקטות וטילים באזור קריית שמונה לפני מספר דקות, אנחנו כמובן עם אוזן קרועה לעבר הצפון, כבר חוזרים.
תוכנית הנדלן, יוצאים לפרסומות. בחסות פרויקט כוכבי העמק בשכונת סייחת באפולה. דירות 5 חדרים, 136 מטר, עם 25 מטר מרפסת שמש. מיקום מצוין ליד הפארק, מרכזי קניות ודקה מהרכבת. הפרויקט בתהליך בנייה מתקדם, נותרו דירות אחרונות. לפרטים 050-672-8788. בחסות
והתחזית לקיץ הקרוב, ירידה חדה במחירים.
מגוון מוצרי חשמל במחירים שיעשו לכם קיץ נעים. למשל מזגן שני כוח סוס של TCL רק 1599 שקלים.
עכשיו בטרקלין חשמל, מזגן כוח סוס אחד רק ב-990 שקלים. טרקלין חשמל, משלמים פחות.
מוצרי טיפוח וניקוי במחיר אזוי, רק במחסני השוק.
מחסני השוק.
מי פליסטרין בייסיק 500 מיל ב-10 שקלים. קרם לחוט לשיער פנטן 300 מיל, 2 יחידות ב-20 שקלים. שמפו מרכך פנטן 660 מיל, 3 יחידות ב-45 שקלים. כפוף לתקנון, מחסני השוק.
מנצחים בכל מחיר.
מספר אחת יש רק אחד, אז תתקדמו לטורנדו אינברטר. הוא שקט במחיר של מזגן רגיל ופחות משקל ללילה של מיזוג לחדר. טורנדו אינברטר נתפס כמזגן הטוב והמוביל בישראל על פי סקר דעת קהל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
את הקיץ הזה חוגגים בטבריה, ואנחנו מתקרבים בצעד הענק לאירוע השיא של הקיץ. הופעה של הזמרת הפנומנלית נועה קירל, 31 ביולי, יום רביעי, פארק ברקו טבריה, בשעה 7:30 בערב. מהרו לרכוש כרטיסים למופע שיקפיץ אתכם ויעשה לכם את הקיץ. פרטים בדף הפייסבוק של עיריית טבריה.
איך יודעים שהקיץ כבר כאן? סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל בלבד על מאות מוצרים. לדוגמה, קלינקס נייר טואלט, דב תחליב רחצה 750 מיליליטר, ועוד המון מוצרים שכולם אוהבים. סאמר סייל בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
עכשיו בטרקלין חשמל, מזגן כוח סוס אחד, רק ב-990 שקלים. טרקלין חשמל, משלמים פחות.
תוכנית הנדלן, חזרנו.
חזרנו 31 דקות, 32 דקות אחרי השעה 6 בערב, ואנחנו איתכם עד השעה 7. נזכיר לכם...
אני אגיד לך שהופתעתי מיקי מהאנרגיות, הלוואי, הלוואי, הלוואי.
שמע, הודיע פה דבר מאוד מאוד חשוב לגבי ביטול הסכם הגג.
אנחנו מדברים על זה ככה באלן אלן, לבטל הסכם גג, יש לו פה משמעות מאוד מאוד גדולה, עם מסר מאוד מאוד ברור להמשך.
כן, ואתה יודע, גם לבוא ולהגיד אני מתנגד לשדה תעופה, אגב גם רומן פרס מיוקנעם שסימון היה בעד, הוא החליף את סימון בקשר מצוין עם סימון, ובכל זאת הוא אומר אני מתנגד.
מה אנחנו צריכים את זה על הראש שלנו? אני באמת שואל,
זהו שלא בטוח שזה יכניס, אתה יודע, זה מתחלק עם 18 רשויות התחלקו בזה.
היום אנחנו שומעים את המטוסים שטסים של חיל האוויר, אין לך טיפת איכות חיים, 2 בלילה, 3 בלילה,
זה גם לא יגיע היום.
חצי שנה
נדבק בשיא שלו היה תעבורה של 8 מיליון איש.
האבסורד,
מצפים פה ל-30 מיליון.
בסדר, מדברי איתך על עוד 30 שנה, זה הכוונה.
המדינה יכולה להכיל בו זמנית...
אני רוצה להגיד לך עוד משהו אחד. האבסורד הכי גדול בכל הסיפור הזה, שבאים בדימונה, בני ביטון, ראש עיריית דימונה בא ואומר, חברים, אני רוצה את זה, אני זקוק לזה, יש לי, זה לא בא על חשבון חקלאות, זה לא בא על חשבון יישובים, יש לי מדבר, תביאו לי את זה.
במדבר מתאים, היינו
באלת, זה נופע באלת, חיל האוויר.
אבל שדה התעופה ברמון הוכיח את עצמו שהוא לא הצליח, בגלל המרחק כנראה. אגב, גם היו הרבה תקלות בדרך, כי איך שיצאו הטיסות הזה לא תתחיל קורונה.
עזוב, אני, אם אני טס ללונדון ב-30 דולר, אני נוסע עד לנבטים בקלות, בכיף, אתה יודע מה? בכיף.
רגע, אולי תקבל איזה ירושה ותיסע מנדבר.
אתה יודע, ועל זה, נגיד שוב שלום לעורך הדין זאב גלר מהפעולה, שלום לך, ערב טוב.
שאתה רואה את האש פה בתוכנית, אתה מבין שאנחנו באנרגיות טובות, וזה מה שהמאזינים אוהבים, את הפשטות, לדבר בשפה שאנחנו...
אני חושב שהם אוהבים במיוחד שכן, מפשטים להם את הבעיות, ואתה יודע מה, ונושא מאוד מאוד מורכב, זה נושא של ירושה, של צוואות, ואנחנו באים בעצם והזמנו אותך לכאן, ומבקשים ממך, דורשים ממך לפשט לנו את זה. אז בוא תן לנו רגע את הרקע, מה ההבדל בין ירושה לצוואה, מתי ירושה היא אוטומטית, מתי ירושה צריכה הסכם, מתי אני צריך לחתום?
טוב, אז בואו נעשה סדר, קודם כל ערב טוב, נעים להיות פה שוב.
קצב רצחני מה שהיה כאן.
זה היה כיף.
דברים מאוד מעניינים. בואו רגע ניגע בדברים הספציפיים שעליהם אני אדבר. לשאלתך ירין, יש לנו חוק, חוק ירושה. עכשיו, החוק קובע מה קורה אם בן אדם הולך לעולמו. כשבן אדם הולך לעולמו, הוא בעצם, החוק מסדיר את ענייני הירושה שלו. יש לו יורשים, בדרך כלל הצאצאים שלו, אשתו, הם היורשים הטבעיים שלו.
איך זה מתחלק ביניהם?
בדרך כלל, לפי הגדית? חוק הירושה, זה הולך חצי לילדים וחצי לבן, בת הזוג. אפשר בעצם לקבוע אחרת, ואת זה אתה עושה באמצעות צבא. בצבא אתה יכול לקבוע מה אתה רוצה,
בדיוק.
לתת למי,
אם אין צוואה, אנחנו הולכים לפי
החוק.
הטבעי.
נכון, אתה הולך לפי החוק, יש לזה יתרונות, יש לזה חסרונות. אני בכלל בדעה שבן אדם מסודר צריך לסדר את הדברים, צריך להגדיר מה הוא רוצה, מה הוא רוצה לתת למי.
במיוחד אם יש לו לתת.
במיוחד אם יש לו.
כמה אנשים אתה מכיר בעולם ששלחו לעולמם ולא השאירו כלום ושום דבר? יש אנשים שמשאירים חובות, פה אנחנו נדבר על זה גם תכף.
בדרך כלל מי שאין לו זה פחות מעניין אותו, אבל אנחנו מדברים על אנשים פשוטים, רגילים, שמשאירים לפחות, יש להם דירת מגורים אחת, זה הנכס העיקרי שלהם, זה הנכס שהם צברו במהלך החיים המשותפים, וזה בדרך כלל רוב האנשים הם כאלה. אז אם וכאשר בן אדם רוצה לעשות סדר בדברים וכותב צוואה, הוא בעצם מגדיר מה הוא רוצה לעשות. היום גם נהוג לעשות צוואות הדדיות, שבני זוג, המטרה שלהם היא בעצם לשמור אחד על השני, שלא ייווצר מצב כמו שאמרת.
זה מאוד מאוד חשוב מה שאתה אומר עכשיו.
שלא ייווצר מצב ירין, כמו שאמרת, שכשאחד מהם הולך לעולמו, פתאום הילדים הופכים להיות שותפים של בני הזוג שנשאר. ואז זה יכול ליצור...
ואנחנו מכירים, נכון? אנחנו מכירים סיטואציות שילדים הסתכסכו עם אחד ההורים כי התחילה קרב הירושה.
אנחנו מכירים מצבים כאלה, לא תמיד כל הילדים הם בקשר הכי טוב עם אותו הורה.
ברגע שהם הופכים להיות חלק מהירושה, אז אתה יודע, הדברים
אני יכול לספר לכם סיטואציה...
אני כבר עכשיו קיבלתי הודעת וואטסאפ, תכף נקריא אותה.
אני יכול לספר לכם סיטואציה שהייתה לי לפני מספר חודשים... שהייתה איזה משפחה, והיו שם לא מעט ילדים, שישה ילדים, כולם בגירים, ונוצר מצב שהאם נפטרה בפתאומיות. ואז האבא פתאום מוצא את עצמו, שותף, עם עוד שישה ילדים, ונוצר מצב שלכל ילד יש בסביבות 4% מהדירה, כלומר חצי מהחצי של האמא שנפטרה, 25%, זה חלק לשישה ילדים, ואותו ילד, היה שם ילד אחד שבעצם לא רצה, אבא רוצה למכור את הדירה.
אבל
רוצה,
הם בעלי אותו מעמד, נכון? הם, לא משנה ביחס.
הם בעלי אותו מעמד, יש לילד בערך 4%, 4% וקצת.
ונגיד שלאבא יש 75%.
לאבא יש 75%.
זאת אומרת שמבחינת של מי הבית יותר, זה ברור וניקח.
אין שאלה של מי הבית
כן,
יותר,
אבל אם זה מה שהחוק מגדיר. אם הבן מחליט שהוא לא רוצה למכור את הבית וכולם, כן,
אז,
הם לא יכולים למכור.
אז הגענו לסיטואציה שמצאתי את עצמי, אחד מהילדים, הוא לא היה בקשר עם האחים שלו, הוא גם לא היה בקשר טוב עם האבא. ניסינו לעשות הכל כדי לגשר ולפשר ולעשות שהדברים, איך אומרים, לעשות שלום בית. נכנסתי לזה כי זה היה חשוב לי. ודיברתי איתו, דיברתי על ליבו, אמרתי לו, תראה, אני לא מכריח אותך כלום, הם מוכנים לשלם לך לחלק שלך, ל-4%, בוא תשתף פעולה.
שחרר את האבא.
שחרר את האבא, תן לו אפשרות להתקדם. חמישה ילדים מוכנים, אחד לא מוכן. ואותו אחד בסופו של יום בא וחתם ושיתף פעולה. אני לא יודע אם היום הם בקשר, אני מקווה שכן, אבל... מצב כזה יכול להסתיים בתביעה לבית משפט, בתביעה לפירוק
שיתוף.
במטרה, כמו שאתה אומר...
ההיגיון בריא.
נכון. ההיגיון אומר שהם יקנו, האבא יקנה את החלק שלו. זה מה שכנראה גם בית משפט יחליט. הרי לא ייתנו לבן
אדם... יחייב בעצם את הבן למכור לאבא, זאת אומרת, זה לא...
בצורה כזו או אחרת יחייב אותו תמורת הסכום הריאלי ששווי החלק הזה. יקחו שמה, יעשו מה שצריך, ו... אז אני שמח...
התהליך כנראה יעלה יותר מ-4%.
נכון, 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 נכון מאוד. אז זה כשיש כשאין צבא.
שיש מחלוקת גם.
לא, אבל מעניין, דווקא אבנר זרק פה משהו שמאוד מעניין אותי, בסופו של דבר, מי ששם פה את המקל בגלגל, זה הבן. זאת אומרת, שאם בית משפט צריך להטיל, או לגרום למישהו לשלם יותר, זה לבן, לא לאבא.
כנראה, כי לבן יש החזקה קטנה בדירה.
אם כבר הייתי מוריד את המחיר, שזה לא יהיה משתלם לבן.
אבל כדי להימנע מזה, ובגלל שאנחנו חיים במציאות כזו, שאתה לא יודע מה יהיה מחר, אנשים מסודרים שמגיעים לגיל מסוים, רצוי שיעשו צבא, וקודם כל בני הזוג ישמרו אחד על השני, ככה אתה מונע בעצם.
מה זה אומר? זה אומר שבעצם אני מעביר לבן זוג שלי את כל 50% שלי?
אתה יכול להגיע למצב שהצבא הדדית אומר את דבר כזה. אני רוצה, אני ובן הזוג שלי, אנחנו רוצים לתת לילדים, יש לנו 3 ילדים, רוצים לתת להם שווה בשווה. אבל לפני שאנחנו מחלקים, לשלושה ילדים האלה, אנחנו רוצים לשמור אחד על השני. שכשאני אלך לעולמי ואשתי תישאר, היא בעצם תקבל הכל.
רגע, עכשיו אני רוצה להכשיל אותך. זאת השאלה המרכזית. מה החשש של הילדים, אתה יודע?
אני אענה לך גם על זה.
עכשיו, לצורך העניין, זוג הורים מקסימים, היו חיים 30-40 שנה, וגידלו ילדים בנחל, והכל פיקס, והבא לא האישה הלכו לעולמם. אותה אישה לצורך העניין, אחרי 3-4 שנים, אתה יודע, כוח האינרציה והכל זורם, מכיר הבן זוג.
היא תאהבה,
אהבה ממבט ראשון, שני במקרה הזה. מה קורה אז?
אז בוא נענה על זה.
מזה הילדים חוששים.
בסיטואציה
קודם
הזאת...
קודם כל, ילדים יכולים לחשוש עד מחר, הדירה לא שלהם. כן.
זה הנקודה המרכזית, פה המחלוקת.
השופט החליט. שמחר
מחרתיים לא ייכנס גורם שלישי, שהוא לא חלק מהתהליך, ויקח לילדים את מה שמגיע להם.
אז במצב הזה... יש תשובה לזה, אנחנו יכולים להניח, שבמצב כזה, הבן אדם שמת, אי אפשר לשנות את מה שהוא ציווה. כלומר, הציווי שלו הולך קדימה. זה שהוא נתן לאשתו, שנשארה בחיים, את האפשרות לקבל את חלקו בדירה, זה לא אומר שהיא, שהיא תישאר בחיים, תוכל לעשות שינוי ב-50% שלו.
הבנתי.
כלומר, היא תוכל לעשות שינוי רק
בהחזקות
שלה.
כי צבא ניתן, חשוב להדגיש את זה,
ניתן
לשנות כל הזמן. עד היום האחרון.
עכשיו, אני רוצה לדבר, ככה לקחתם אותי טיפה באופן כללי לענייני צבאות, ואני רוצה לדבר מה שקשור לענייני הנדלן, דירות וכו'.
מיסוי.
לענייני המיסוי. אז יש לנו בעצם בחוק מיסוי מקרקעין, יש סעיף חוק, שבעצם מאפשר לקבל ליורש פטור ממס שבח בעת שהוא מממש את הדירה. כלומר, דירה שהתקבלה בירושה,
יש... פטורה ממס שבח?
במצבים מסוימים היא יכולה להיות פטורה ממס שבח, יש מספר תנאים מצטברים שאמורים להתקיים, כדי שאותה דירה שהיורשים ימכרו אותה, הם יוכלו לקבל לגבי הפטור ממס שבח. בעצם התנאים האלה הם מאוד ספציפיים, הם מצטברים, כלומר הם צריכים להיות כולם להתקיים, וזה בעצם שמדובר בדירת מגורים. מדובר בדירת מגורים שאם המוריש היה בחיים והיה רוצה למכור אותה, הוא היה זכאי לקבל פטור לגביה. ועם הדברים האלה בעצם...
ללא הגבלת סכום, כן?
יש הגבלת סכום, הסכומים הם מאוד גדולים של הרבה מיליונים.
אוקיי.
אוקיי?
באזורים שלנו זה...
באזורים שלנו אנחנו לא מגיעים ל...
עובר מסך, בינתיים.
לא מגיעים... נקודה חשובה.
ואם יש בירושה יותר מדירה אחת?
ואם בירושה יש יותר מדירה אחת, אז אי אפשר לקבל לגבי הפטור ממס שבח.
הדירה הנוספת.
לא, אי אפשר לקבל לא על הדירה הראשונה, לא על השנייה, ואם יש יותר, אז גם לא על הדירות הנוספות או על הנכסים האחרים. אגב, הפטור שאני מדבר עליו הוא אך ורק לגבי דירת מגורים. הוא לא לגבי עסקים או לגבי נכסים מסחריים, הוא רק לגבי דירת מגורים בתנאי והיא הייתה יחידה.
אתה רואה למה טוב שחשוב שיש את התוכנית היום? אני הייתי בטוח כל חיי שגם אם יש לך 3 ו-4 דירות, לפחות על דירה אחת, שבוא נגיד שהיא תהיה היקרה, כן ניתן לקבל פטור מס שבח. ופה הופתעתי.
עכשיו, אנשים מסודרים מייצרים צוואה, כדי גם לא ליצור מצב, נניח יש אנשים עמידים שיש להם כמה וכמה נכסים, כמה דירות, אם הם לא עושים צבא, לכאורה כל הילדים שלהם יהיו שותפים על כל דירה ודירה, על כל נכס ונכס. בצבא אתה יכול לעשות חלוקה. אתה יכול...
כן, אבל אתה יודע, זה אני, יש לי מחלוקת על זה, כי היום הנכס של אותו צבא שאתה הותרת לבן שלך איזה נכס, סתם גם ברחוב קרן היסוד, היום הוא שווה X,
והילד השני קיבל נכס ברחוב היתרוק שהוא קצת יותר יוקרתי, הוא שואל משהו, וואי, זה יכול ליצור מחר מחרתיים מחלוקת וקונפליקט.
אני חושב שזה בכלל, אתה יודע, גם אילנה
שואל אותנו
כאן בוואטסאפ.
מה שהוא אומר זה נכון, אבל זה יכול ליצור קונפליקט בין האחים מחר מחרתיים.
זה המצב שאתה יכול, איך אומרים, להתקן את הצבא שלך. היום אתה עושה צבא, אתה רואה עוד שנתיים נניח.
יבי, כמה אנשים אתה מכיר שמשנים כל שנה,
שנתיים? אני מכיר הרבה אנשים שמשנים צבאות.
אגב, מי שעושה מתחילה מתייחס לזה ברצינות, וכנראה גם משנה את זה בהמשך.
נכון, יש אנשים שמתייחסים לזה מאוד ברצינות.
קח אותי אבל הדינמיקה, כי זה באמת מעניין. אנחנו מדברים נדל"ן, מדברים מיסוי, מדברים הרבה. בסוף בסוף מדברים פה בדיני נפשות. אנחנו מדברים על משפחות שבדרך כלל יש להם ויש שמחה וססון, באיזשהו שלב בחיים זה מתחיל ליצור מתחים.
והמטרה של ההורים גם.
אגב, מה שנקרא מרבה נכסים, מרבה דאגות.
שמעת את המשפט הראשון שעורך דינגל אמר בהקשר לשיחה הזו? היה חשוב לי לעזור להם. זה בסוף לקוחות שדפקו בדלת, זה נכנס לך ללב גם אם אתה לא רוצה.
לגמרי.
כי זה משפחה, זה אחד שתוקע את כולם, אבא מבוגר כמו שהוא סיפר. זה הופך להיות רגשי בכל מקרה.
אנחנו עובדים עם הרגש. ברגע שאני לא אעבוד עם הרגש, אין לי מה לעשות. ואנחנו עובדים עם אנשים, כמו שאתה אומר, רין, אנשים, אנחנו נכנסים ללב, אנחנו מתרגשים, אנחנו רוצים לעזור, לא הכל זה מסתכלים על החוק, יש הרבה דברים שהם מעבר, ואנחנו משתדלים לקחת את זה בצורה הכי
שלך,
נכונה.
מה העצה שלך עכשיו למי ששואל?
לקחת לי את השאלה.
מה העצה שלך עכשיו למי ששואל ואומר לך, יש לי שלושה ילדים, כמו שאתה אומר, ארבעה ילדים, מה אנחנו צריכים לעשות במידה ויש לנו נכסים? האם אנחנו באמת צריכים להתעקש לחלק את זה שווה בשווה? האם אנחנו צריכים להעביר דירות על שם מישהו, כמו שליאור אמר, ואז הוא יקבל טיפה יותר, הדירה שלא שווה יותר?
יש גם פתרונות שאפשר לחסוך מיסים.
האם אנחנו צריכים לרדוף אחר השוויון? מהניסיון שלך?
קודם כל, הדעה שלי שהיא מושתתת על הערכים שלי והבנת החיים שלי, וגם על הניסיון שלי, היא שכל הילדים אמורים לקבל שווה בשווה.
זה הבסיס.
זה הבסיס. אני לא אומר, יש ילדים שפחות בקשר עם ההורים, כל מקרה נדון לגופו, אבל ברמה העקרונית, אנשים, היורשים צריכים לקבל שווה בשווה.
אתה יודע, לימדו אותי שתמיד במהלך החיים, תמיד יש את הבן, את הילד, את הילדה שזקוקה להורים יותר.
אבל אפשר למדוד כמות אהבה שמישהו נותן?
אי אפשר.
כל אחד נותן בצורה אחרת.
לא, אבל יש גם לזה פתרון. יש גם לזה פתרון. הורה בעודו בחיים יכול לתת מה שהוא רוצה, למי שהוא רוצה. אם יש ילד שצריך יותר עזרה,
שהוא זקוק לעזרה.
שהוא זקוק, הוא יכול לעזור לו בעודו בחיים. בכסף, בעזרה אחרת. כלומר, מה שהעיזבון שלך נשאר אחרי לכתך, תשתדל לא להשאיר אחריך אדמה חרוכה, כדי שאותם ילדים או אותם אחים לא יחיו בשלום אחד עם השני, כדי שאחד ירגיש מקופח על חשבון אחיו שקיבל יותר. זה הבסיס של הדברים. עכשיו, יש כל מיני פעולות שאפשר לעשות.
כמו?
אנשים שמתכננים את עצמם וחושבים כמה צעדים קדימה, יודעים להגיד, נניח, יש לי במסת נכסים שלי, יש לי מספר נכסים, אני יכול לתת אותם במתנה, בעודי בחיים.
לחסוך מיסים.
לחסוך מיסים, ולהשאיר לעצמי, נניח, דירת מגורים העיקרית שלי, להשאיר אותה על שמי, כדי שכשאני אבוא זמני ללכת, אותם יורשים שלי יוכלו ליהנות מהפטור של הירושה שדיברנו עליו
כסף,
קודם.
זה מאות אלפי שקלים, כן?
עכשיו, יש כל מיני וריאציות של הדברים.
אגב, מעניין אותי לדעת, אם אני עכשיו נתתי דירה במתנה, אני הענקתי לך, אתה בני, זאב, כרונולוגית זה לא הגיוני, אבל אנחנו נלך עם זה. אני הענקתי לך דירה, אני יכול גם לכתוב מה מותר לך לעשות עם הדירה הזאת? האם אתה יכול למכור את זה לשכן הסנו עליי? האם אתה יכול אחרי 5 שנים, לא יודע מה, למסור אותה במתנה למישהו?
תראה, הרבה פעמים הורים עוזרים לילדים ומתנים כל מיני התניות. זה יכול לבוא...
וזה חוקיות מעסקה, יש הרבה התניות.
יש התניות, אפשר גם לרשום הערה, כמו שליאור אמר על הימנעות מעשיית עסקה. אם יש עזרה בכסף, אפשר לרשום הערות עזרה על הסכמי הלוואה. יש כל מיני וריאציות.
אתה יודע, יש כאלה שמשאירים גם כסף, אומרים רק ללימודים, לצורך הדוגמה. זה...
גם אתה מתכוון לצבא, עם השירים בצבא.
הוא פגע בדברים, זאת אומרת, אני מתכוון האם האדם שהעניק דירה לבן שלו,
אתה מתכוון בצבא?
אני מתכוון בצבא, נתתי לו צבא או אפילו מתנה.
מעביר
לך את הבעלות, אבל שם לך...
לא, יש הבדל, אם אתה אומר מתנה זה בעודי בחיים נתתי מתנה לילדי,
אי אפשר להתנות מתנה.
אתה יכול להתנות, אתה יודע, אנשים מדברים, אבל בדרך כלל אם אתה נותן, אז אתה נותן. תראו, הרבה פעמים אנשים נותנים מתנות.
יש נותן במטרה לחסוך מיסים עתידיים, כמו שאתה אומר, בחשיבה קדימה, אבל עדיין אני רוצה להרגיש בעודי בחיים, שמחר מחרתיים אותו נכס שנתתי מתנה, לא יתגלגל,
לא, אבל ירין מדבר אחרי המוות, וכן.
זה לא, אני דווקא לך ליאור, אני רוצה לדעת, האם אני עכשיו מעניק לבן שלי, האם הבן שלי יכול מיום למחרת לעשות מה שהוא רוצה?
בפשוט, האם אפשר להציב תנאים
למתנה? אפשר להציב תנאים, כמו שאמרנו, אפשר לרשום הערות, אפשר לסגור את הדברים האלה, לבטח את המתנה, שאם יש ילד שהוא, איך אומרים?
אפשר לדבר על העסקה שעשינו לא מזמן ברחוב גלבוע, שבוצע תהליך כזה, זה תהליך שהוא פשוט, הוא לא תהליך מסובך. לאחר החוזה הם הגיעו לך למשרד, האם ההורים עזרו לילד, שהילד הזה היה זקוק לעזרה הזאת, והם פחדו שמחר מחרתיים, בעוד שנה, שנה וחצי, הוא ינקור ויגלגל את הרווח, או יבזבז את הכסף, ויש פעולות שעושים על מנת לשמור על הקיים.
אז אני יכול להגיד לכם, בדוגמה של יונתן, האמא נרשמה כבעלת אחוז קטן מהבעלות של הדירה.
ואז בעצם יש לה סי.
אז יש לה סי, בעצם הכל תלוי בה, הוא לא יכול למכור את הדירה בלי השישה אחוז שלה.
אבל אמרנו, זה יכול ללכת לבית משפט, ואז צריך...
למה אחוזים אבל?
הכל נתון לפרשנות בסוף.
זה בענייני משכנתאות דווקא, יועץ משכנתאות עמד על זה, והנה אבנר יוכל אולי לחזק את העניין.
את זה רציתי שידעו. הנושא הזה של האחוזים, כי בנושא של המשכנתא, זה נשאיר לאבנר לתוכנית הבאה, כי זה תחום מאוד מאוד מעניין.
בכל מקרה, אני כן מציע לעשות צוואות, ואנשים כן צריכים לחשוב על השלב הבא, ומה יהיה, ומה הם רוצים שיהיה, ואיך הם רוצים להבטיח את הילדים שלהם, ואיך הם רוצים להבטיח שיהיה סדר בדברים.
התראה. קריית שמונה. התראה. מרגליות. משגב עם.
שוב, ירי רקטות וטילים לאזור קריית שמונה, תל חי, מרגליות, משגב עם. אנחנו שומעים את האזעקות האלה כבר פעם שנייה בשעה האחרונה שלנו. זה משפט אחרון לפני שנצא למבזק פרסומות, למקבץ פרסומות. משפט לסיום.
אסכם בזה שאני אומר שראוי ורצוי לאנשים לקחת איש מקצוע, לקבל ייעוץ משפטי טוב, שיתכנן להם את הדברים בצורה מסודרת. בין היתר, גם לתחושה הטובה של כל הנוגעים בדבר, וגם, ולא פחות חשוב, לענייני המיסוי.
אל תתביישו ללכת, גם אם אתם הורים צעירים, ללכת ולחתום ולחשוב על העתיד. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות אחרונה, ואז אנחנו בענייני ריבית איתך אבנר, ועדכונים על המתח האחרון אל עבר קריית שמונה. פרסומות.
תוכנית הנדלן, יוצאים לפרסומות. בחסות פרויקט כוכבי העמק בשכונת סייחת באפולה. דירות 5 חדרים 136 מטר עם 25 מטר מרפסת שמש. מיקום מצוין ליד הפארק, מרכזי קניות ודקה מהרכבת. הפרויקט בתהליך בנייה מתקדם, נותרו דירות אחרונות. לפרטים 050-672-8788.
סבתא חוגגת 70? קשת, מקום לאירוע אחר. קשת, הבית לכנסים ואירועים למרגלות התבור, בקיבוץ בית קשת. לפרטים 050-87-67-554.
הידעתם? 60% מהישראלים שותים מים מטעמי בריאות. רוצים גם אתם? התקדמו לטעמי 4 כדי שכל המשפחה תשתה יותר מים. כוכבית 6944 או באתר. מתוך דוח המים השנתי של טעמי 4. על פי סקר דעת קהל לשנת 2024.
והתחזית לקיץ הקרוב, ירידה חדה במחירים.
מגוון מוצרי חשמל במחירים שיעשו לכם קיץ נעים. למשל, מזגן שני כוח סוס של TCL רק 1599 שקלים.
עולם הקולנוע, הרבה יותר ממוצרי חשמל. עולם הקולנוע.
מוצרי טיפוח וניקוי במחיר אזוי, רק במחסני השוק.
מחסני השוק.
אקונומיקה, 4 ליטר טאץ' ב-7 שקלים ו-90. מגבונים בייבי בייסיק בודד, 7 יחידות ב-10 שקלים. מרכך כביסה מרוכז מקסימה, 3 יחידות ב-33 שקלים. כפוף לתקנון, מחסני השוק.
מנצחים בכל מחיר.
העיר שלך הכי מעניינת אותך, גם אותנו. חדש, אפליקציית מיינט, יישומון המקומונים שמסקר בשבילך את כל מה שחדש ומעניין בעיר שלך. הורידו אותו חינם עוד היום.
איך יודעים שהקיץ כבר כאן? סאמר סייל בסופר פארם. מוצר שני בשקל על מאות מוצרים. לדוגמה, פנטן שמפו מרכך 500 מיליליטר, קולגייט משחת שיניים 100 מיליליטר, עוד המון מוצרים שכולם אוהבים. סאמר סייל בסופר פארם, בסניפים ובאתר, כפוף לתנאי המבצע.
תוכנית הנדל"ן, חזרנו.
רגע לפני סיום, אבנר קלמר, ענייני פיננסים, דבר אליי.
טוב, האינפלציה בחודשים הקרובים עלולה להרים את הראש, נתון עונתי של חודשי הקיץ, כמו באווירה של ליאור, הכל עולה.
תסביר.
המדד בדרך כלל בחודשים יולי-אוגוסט עולה, זה עונתי בגלל שמחירי התיירות עולים.
בגלל החופשים.
כן, מחירי הביגוד עולים, יש ביקוש ליותר...
אבל יש גם יותר גיוצים, זה אמור, כאילו המשק אמור להיות במצב יותר טוב.
כשיש יותר ביקוש מאשר היצע, וזה הבעיה שיש לנו עכשיו בארץ, כי יש לנו בעיית הספקת סחורות, אז המחיר עולה, אז המדד עולה, והמדד צפוי לעלות, אבל עדיין נשאר בתחום הדווח. בהחלטה האחרונה של הריבית, הנגיד דווקא אפילו רמז בצורה מאוד ברורה, שעד סוף השנה תהיה לפחות עוד הורדת ריבית אחת. נתוני התעסוקה מצוינים, ההבטלה ירדה אפילו.
טוב, תודה למה זה.
למה?
אנחנו במילואים.
לא, יש, לא, לא, יש, יש בלתי...
יש הרבה מאוד במילואים, אגב, חבר'ה שמעדיפים להיות במילואים משהו בעבודה.
אז גם, גם, יש, יש שתי נתונים בהבטלה. אחד, מי שמקבל הבטלה, משרות פנויות, שזה דווקא ירד, ובלתי מועסקים. בלתי מועסקים זה כאלה שסיימו לקבל הבטלה, או בחרו לא לקבל הבטלה, וזה גם ירד. אז זה אומר שדווקא מי שחזר מהמילואים חזר לשוק העבודה.
יש לנו כמה מפונים?
60,000.
60,000 מפונים, תוסיף עוד איזה 200,000 מילואים? יש לך 260,000?
אז בסך הכל יש 140 בלתי מועסקים במדינת ישראל. אז זה לא מסתדר. כל כך לא משנה, המצב הכלכלי הוא מצוין, באירופה גם כן...
ניסיתי להרוס, אבל אתה אומר, אל תתווכח עם מספרים.
אתה יודע שאני איתך שזה שם.
אל תתווכח עם מספרים.
באירופה הריבית בירידה, בארצות הברית הריבית גם מתכוונת להיות בירידה. אני חושב שאנחנו הולכים לכיוון הזה. בהמשך לכל מה שדיברנו היום, אם הריבית תרד, זה יעשה עוד יותר בלגן בשוק הנדלן ויעלה את המחירים. וחשוב להבין שגם היום, ולא נשאר לנו הרבה זמן לזה, גם היום הריביות של המשכנתאות הן עדיין אטרקטיביות, גם ביחס למה שהיה, אני יכול לתת דוגמה מאוד פשוטה, שלפעמים הריבית היא לא כסות הכל, היה לי השבוע מקרה של לקוחות שיכלו לשלם בדווח המיידי 5,900 שקלים על משכנתה, על אותו סכום, במסלולים שונים, לאותם שנים, בבנק אחר, הם ישלמו אמנם עוד 400 שקלים, אבל בסך הכל ב-30 שנה הם ישלמו לבנק פחות 400,000 שקלים.
קיצרת את הדווח?
לא, לא, אותו דווח, אותם מסלולים, אותו דבר, לא אותם מסלולים, היחס של המסלולים בין צמוד ללא צמוד, והחלוקה ביניהם קצת השתנתה, וזה נתן לנו בעצם את הרווח הזה. התמהיל והבחירה ואתה יודע, ההחלטות החשובות בסוף הם אלה שיחסכו המון כסף.
אתה יודע איך אני יודע שאין בשורה בריביות? כל הבנקים הפרסמות מדברות על שירות.
כן.
כשהבנקים מדברים על שירות,
אגב, זה חלק מהתשתוש שלהם.
בדיוק, אני יודע שאין בשורה, אין מחירים טובים. בוא, אנחנו נותנים את השירות הכי טוב. ואני מקווה שאנחנו הבאנו את השירות הכי טוב בענייני נדלן למאזינים שלנו.
אני חושב שהיום הייתה תוכנית מעולה.
אתה תהיה בסוף מבקר, אתה תהיה מבקר תקשורת, ליאור, מה זה הדבר הזה?
אני נהנה מזה, זה עושה לי כיף.
תוכנית הנדלן של הצפון, אנחנו כאן חותמים, נגיד תודה רבה ליאור ליברמן, אלר נכסים, אבנר קלמר, קלמר פיננסים, זאב גלר, עורך הדין, תודה רבה גם לך, תודה רבה לכם, מאזינות ומאזינים. שבוע הבא אנחנו לא נהיה כאן, אנחנו נהיה בכן בכנס בעכו, אבל אנחנו נחזור בעוד שבועיים. להתראות, ביי ביי.
בחסות פרויקט כוכבי העמק בשכונת סייחת באפולה, דירות 5 חדרים 136 מטר עם 25 מטר מרפסת שמש, מיקום מצוין ליד הפארק, מרכזי קניות ודקה מהרכבת. הפרויקט בתהליך בנייה מתקדם, נותרו דירות אחרונות. לפרטים 050-672-8788.